הנושא שאנחנו נלמד אותו היום, ומה ארץ ישראל עושה לעם ישראל ולנו, לכל אחד מאיתנו, ומה אנחנו עושים לארץ ישראל, יחסי הגומלין בינינו ובין ארץ ישראל. בשביל להבין את הקשר החי הזה, הקשר החיים הזה בין עם ישראל לארץ ישראל, אולי צריך להתחיל מההתחלה ממש, מבראשית אפשר לה. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, אבל כדי לחזור על זה, וכמה שנחזור על זה, יותר זה יותר יעביר לנו. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הייתה לו מטרה בבריאת העולם. הוא לא סתם ברא את העולם. העולם שאנחנו חיים בו, הוא לא סתמי והוא לא מקרי, יש לו מגמה. המגמה הזאת של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, היא כתובה כבר בתורה, בהתחלה. כתוב בראשית שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל להתגלות בעולמו. להתגלות. מה מתגלה מהקדוש ברוך הוא? הרי הקדוש ברוך הוא עצמו הוא לא נראה, לא רואים אותו. כן? להתמחשבה תפיסה בכלל, לא רואים את עצמותו של הקדוש, אבל את רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא אפשר לראות, וצריך לראות את הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא בעולמו. זה מה שחז"ל אומרים, נתאווה הקדוש ברוך הוא לשכון בתחתונים. מה זה בתחתונים? בעולמנו, בעולם שלנו. מה זה לשכון? להתגלות בתחתונים. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו. ישר כוח, תודה, תודה רבה. איך הוא מתגלה בעולמנו? מישהו יצא פעם לראות את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא? מישהו ראה פעם שכינה? לשכון בתחתונים, מישהו ראה פעם שכינה כאן? מי ראה את השכינה פעם? לא ראיתם שכינה? איי, איי, איי. רבי יוסף, אתה ראית. לא, כתוב שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם. עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם. מה ההבדל בין שניים שיושבים ועוסקים בתורה ועשרה? שניים זה אור קטן. עשרה זה אור גדול, שיושבים ועוסקים בתורה. השכינה זה רצון השם. ורצון השם הוא נמצא בכל מקום. לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהרצון האלוקי. אבל גילוי רצון השם תלוי במי? בבחירה החופשית שלנו. אתה יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא, אתה יכול גם לא לגלות אותו. מישהו כאן עשה פעם מעשה טוב בחיים שלו? חוץ מנפתלי. אני יודע שהוא כל היום עושה רק מעשים טובים. לא עשיתם אף פעם מעשה טוב. המעשה הטוב הזה זה ניצוץ מהרצון של הקדוש ברוך הוא, רצון טוב. הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכנו, דרך עם ישראל, ודרך כל אחד מאיתנו מעם ישראל. כמו שדיברנו על זה פעם, איש ואישה זכו, שכינה, ביניהם, מה זה זכו? חושבים טוב אחד אל השני, שכינה ביניהם. לפעמים יש לנו מושגים שהם מוסכמים על כולם, אבל לא מובנים, נאמר ככה. המובן בצורה הפשוטה ביותר, המובן של המושג שכינה, זה גילוי השם. הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות, אבל לא סתם להתגלות, דרך האדם, ואתם קרויים אדם, הכוונה היא לעם ישראל. דרך עם ישראל, ודרך כל אחד ואחד מאיתנו מתגלה אור השם בעולם. אבל, וזה הנושא שאנחנו הולכים לעסוק בו היום, זה לא מספיק שאתה יהודי בשביל שתתגלה השכינה. אלא מה? צריך לדעת שהשכינה מתגלה גם במקום מסוים. המקום הזה קוראים לו ארץ ישראל, ירושלים. הקדוש ברוך הוא בחר, כמו שהוא בחר בנו מכל העמים בשביל להתגלות לעולם, ככה הוא בחר בארץ הזאת, בארץ ישראל, להתגלות לכל העולם. ירושלים אורו של עולם, ירושלים זה ארץ ישראל, זה לב ארץ ישראל, אורו של עולם. דרך הארץ הזאת, ככה הקדוש ברוך הוא היווה למושב לו, בחר להתגלות לעולם כולו. החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל, וזה לא מספיק החיבור, אלא גם ההתנהגות העולמת כאן בארץ ישראל, היא מגלה את אור השם בעולם. את הרצון הטוב של אלוקים מתגלה בעולם דרכנו, כאן בארץ ישראל. תשאלו אותי שאלה, למה לא רואים את זה היום? תשאלו, למה אתם... מי אמר שאני לא רואים? אני כל יום רואה את זה. המחזיר שכינתו לאן? לציון. מי אמר ציון? איפה זה ציון? יכול להיות שאתה עוצם את העיניים? יכול להיות. יכול להיות. כן. כאן בארץ ישראל אור השם מתגלה על ידינו בתנאי שלא נעצום את העיניים. מה זה לעצום את העיניים? בתנאי שתתנאי כראוי. הארץ הזאת, היא נותנת את פריה, היא מתגלה הרצון הטוב, כשאנחנו ראויים לדבר הזה. הרי היה לנו בית ראשון, היה לנו בית שני, וגלינו מארצנו, ולמה גלינו מארצנו? כי לא היינו רואים לדבר הזה. כמו בבית שני, שהייתה שנאת חינם, אז לא היינו רואים לדבר הזה. אז הלכנו לסדרת חינוך של 2000 שנה. אבל היום אנחנו אחרי הסדרה. נכון או לא? אז למה לא רואים את זה היום? שאלנו. נו, אני שואל אותך למה. תח את העיניים. תראה לי את המשקפיים שלך. תן, תביא אותם רגע. יש לך בעיה במשקפיים. אני אומר, זה לא כמי את הדבדיחות, אני אומר, זה את האמת. שאלה איזה עיניים יש לך. אני לא מדבר על המשקפיים. מדבר איזה עיניים מבחינת העין הפנימית שלך. אין הנשמה. אתה בשביל זה, לראות את, את הטוב האלוקי, אתה צריך את העיניים של אברהם אבינו. אמנם אתה ילד של אברהם אבינו, אני בדקתי את זה. אבל זה לא מספיק להיות הילדים של אברהם אבינו. צריך גם את העיניים של אברהם אבינו. ומה היה, איזה עיניים מיוחדות יהיו לאברהם אבינו? זה מעניין אתכם. זה כתוב פרקי אבות, שמה שהווה מתלמידיו של אברהם אבינו, כל מי שיש לו עין טובה הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. וכולנו רוצים להיות תלמידים של מי? של אברהם אבינו. מה זה העין הטובה הזאת? איך זכה אברהם אבינו לעין הטובה? או מה המיוחד בעין הטובה של אברהם? מישהו מעוניין בדבר הזה? אפשר כאן, יש כאן אופטיקאי בסביבה, אפשר להחליף את זה. שאלה אם יש לך עין פרטית או עין כללית. זאת אומרת, אם המחשבות שלך, אם כל הזמן על עצמך ועל הבעיות שלך, יש לך קצת בעיות. חושב על עצמך כל הזמן. אז אתה לא רואה. אתה רואה בקושי את עצמך, את הבעיות שלך. אתה מסתכל כאילו על העולם דרך חור המנעול. לא רואה את העולם בכללותו. אתה רואה כזה פינה, לפעמים פינה אפלה בתוך... בתוך המציאות. העין של אברהם אבינו, כשמו כן, מה זה אברהם? אברהם זה מלשון אבא. אב המון גויים. אברהם אבינו יש לו עין כללית. זאת אומרת, יש לו ראייה כללית. יש לו מה שנקרא פרספקטיבה רחבה. הוא רואה את כל הדברים, כל המציאות. הוא האדם שהקדוש ברוך הוא בחר בו, לגלות את ייחוד השם, מה שנקרא. כל העולם כולו בעצם הוא אחד, והוא מונהג על ידי מלך העולם, בורא אחד, ויש לו מגמה אחת, והמגמה הזאת של כל הבריאה כולה, המגמה לטובה, אבל הוא רואה את הכל בדרך הכללות. אדם שיש לו עין כללית, הוא יכול לראות את הטוב בכל דבר. מאיפה לומדים את הדבר הזה מאברהם אבינו? אברהם אבינו, כתוב עליו במדרש, שהוא היה באור כסדים. אור כסדים זה היה מקום קשה מאוד, ולא טוב, רע מאוד. שם עבדו עבודה זרה, המלך שהיה שם, קראו לו נמרוד, הכיר בבורו ומרד בו, והיה שם אלימות וכל הדברים האלה. את אברהם אבינו בעצמו, הוא רצה להרוג אותו וכל הדברים. שואל אברהם אבינו שאלה, רואה בירה דולקת, ככה המדרש אומר, בירה דולקת, הוא רואה שריפה גדולה, הוא רואה דברים לא טובים נאמר, הוא רואה שואה, הוא רואה את כל הדברים הלא טובים שיש שם. ואז הוא שאל שאלה שעל פניה היא, היא נראית כשאלה של כפירה. הוא שאל, יש אדון לבירה הזאת או אין אדון לבירה הזאת? במילים המודרניים שלנו, איפה אלוקים? מי שהיה לו כאן פעם איזה בעיה בחיים? מי? חוץ ממני. אף אחד לא היה לו בעיות. וואי, אתה צדיק. אה, היה לך פעם. מתי? לפני כמה שנים? איפה אלוקים בתוך הבעיות שלי? תשאל, תשאל. זה מה ששאל אברהם אבינו. אם יש אדון לבירה, מנהיג לבירה, מכוון את הבירה, שולט את הבירה, אז למה כל הצרות האלה? למה כל הבעיות האלה? נכון או לא? שאלה טובה שאל אברהם אבינו. מה עונה המדרש? הציץ אליו בעל הבירה. מה זה הציץ? התגלה אליו בורא עולם. דווקא מתוך החושך, דווקא מתוך המציאות המורכבת והקשה, שאברהם אבינו חי שם, ביור כסלים. הצית, התגלה על האלוקים. לא שואה אברהם אבינו ליקק דבש בצעירותו, בנעוריו. עד רבה, הוא היה שם בקשיים עצומים. אבל הוא חיפש את האמת. ותוך שהוא חיפש את האמת, בתוך כל התור ובוע הזה שהוא חי שם, הציץ אליו בורא עולם, אמר, כן. יש מגמה חיובית בכל מה שאתה רואה כאן. ירידה לצורך עלייה. עלייה. הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן. גם בחורבן זה המבוא לבניין. אם זה החורבן הכללי כמו המבול, או אם זה החורבן הפרטי שכל אחד יש לו את הנפילות שלו, שבע יפול צדיק וקם. גם בזה, דווקא מתוך החושך רואים את האור, מתוך זה הוא גילה שבאמת יש מנהיג לבירה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו לאברהם אבינו, תראה, אברהם אבינו, גילית שיש בורא לעולם, יש מלך לעולם, ואתה רוצה להודיע לכל באי עולם שיש אדון לעולם, שיש מי שמנהיג את הכל עם כל הקשיים וכל הבעיות. אבל כאן באור כסדים זה לא מקומך. קום, לך לך. לאן? אל הארץ, אשר הרקע, אל הארץ. לך שמה, במקום הזה, שנקראת ארץ, נקרא הארץ אשר הרקע, שבסוף מתגלה, שמדובר כאן על ארץ ישראל, אל קורא לזה ארץ כנען, כאן אני אתגלה אליך. אני רוצה להקריא לכם מה רש"י כותב על הדבר הזה. על העניין הזה של התגלות, אברהם אבינו בסגולתו וכוחותיו המיוחדים. דרך אגב, נוגע לכל אחד מאיתנו, לא רק לאברהם אבינו. הוא אומר, רש"י במקום, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך, בית אביך, אל הארץ אשר אראך. אומר רש"י במקום, לך לך. למה לך לך? למה לא כתוב לך? מה זה לך? זה אותם אותיות, דרך אגב, ניקוד אחרת. לך לך, אומר רש"י, מה זה לך? לטובתך, להנאתך. שמה אני אראה לכל העולם את טבעך, כמו שאומר רש"י בהמשך. הודיע טבעך בעולם באיזה ארץ? בארץ ישראל, כאן אומרתי. מה הטבעו של אברהם אבינו? מה אתם אומרים? יש לו טבע טוב? חסד למי? לאברהם. מידת הטוב, מידת החסד, העין הטובה, למד זכות על כולם. שם בארץ ישראל, שם תקרא בשם השם כל עולם, וכל העולם כולו יכיר בבורא עולם שאלוקי ישראל מלך ומלכותו וכל משלה. זה אברהם אבינו. אבל האמת היא שאנחנו כולנו זרעו של אברהם אבינו. כולנו כאומה, אנחנו ממשיכים את דרכו של אברהם אבינו. אם כן, ארץ ישראל, כמו שאנחנו רואים כאן, היא מראה את הטבע שלנו. ואני אשאל אתכם שאלה. יש לנו טבע טוב או לא? מה אתם אומרים? לא באופן פרטי, ודאי שיש לך טבע טוב. לאומה כולה יש טבע טוב?
כן.
אז מה אתה אומר את זה? איפה אתה רואה את זה? האומה כולה, עם ישראל כולו, נשמה טובה או לא?
כן.
כן, אז מה אתה אומר את זה? יפה מאוד, יש להם מידות טובות, צריך לגלות את זה, לראות את זה. כי לנו בדרך כלל יש לנו עין חיצונית, אנחנו רואים את ההתנהגות של כל אחד ואחד, או בודקים כל אחד ואחד את עצמנו, ואנחנו לא רואים כל כך את הטוב הזה. אבל אם האדם מצליח להתעלות מעל הפרטיות והחיצוניות, אז לכן באמת, העם היהודי, העם ישראל, הוא עם נשמה טובה. מכל הבחינות. מאז שנהיינו לעם, ועד היום אנחנו עושים רק טוב. רק טוב. לא רק לעצמנו, אלא לכל האנושות כולה, לכל העולם כולו. אם נסתכל בפרספקטיבה היסטורית, מה עם ישראל תרם או תורם לאנושות כולה, זה... מישהו שמע פעם על התנך? אתם לא שמעתם על זה. התנך, ספר הזה, שמעתם? זאת היא היצירה הכי משפיעה על כל האנושות כולה. לא רק על היהודים, גם על הנוצרים, גם על המוסלמים, גם על כולם. כל העולם כולו. היצירה שנקראת תנך, זה יצירה יהודית, אורגינלית, מה אתם אומרים? מי יצר אותה? תוצרת הארץ. עם ישראל. עם ישראל. אני אתן דוגמה פשוטה. כל הערכים שהאנושות היום כביכול מנסה להרים את הדגל שלה, אבל מקורם בעם ישראל. כמו צדק, שלום, אמת. כל הדברים האלה מקורם בעם ישראל. בנשמה של העם היהודי, לדורותיו. אבל איפה זה בא לידי ביטוי? בארץ ישראל. גם כשקיבלנו את התורה בסיני, על מנת ליישם אותו בארץ ישראל. כל הנביאים חיו בארץ, או רוב הנביאים חיו בארץ ישראל. או למען ארץ ישראל. הסגולה של ארץ ישראל, שהיא מגלה את הנשמה הטובה של עם ישראל, כאמור, להאיר לעולם כולו. זה עניינה של ארץ ישראל. באיזה ארץ אנחנו היום? באיזה ארץ? אנחנו בתחילת הדרך לגלות את הנשמה הגדולה של עם ישראל לכל העולם כולו. כבר היום אנחנו תופסים עמדה ומקום בבחינה קוסמופוליטית, בבחינה עולמית. ובעזרת השם נראה יותר ויותר. הרב זצ"ל, כשהוא מתייחס לדבר המיוחד הזה של הופעת אור השם דרכנו בארץ ישראל, הוא כותב באורות, תפתחו בבקשה, באורות בדף י', דף י'. בסעיף ג', אתם רואים? כאן הוא מתייחס לדבר המייחד את עם ישראל, שזה גילוי אור השם בעולם, גילוי השכינה, גילוי הטוב של אלוקים בעולם, בהקשר לארץ ישראל. יצירה עצמית ישראלית, זאת אומרת, יצירה ייחודית, ייחודית רק לעם ישראל, יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל, רק בארץ ישראל. רבי יהודה הלוי בכוזרי, סליחה, בכוזרי, כשהוא מדבר על הרעיון הזה, אז הוא אומר, למה המשל דומה? למשל הכרם, הוא אומר. הכרם, על מנת שהוא יניב את יבולו, הוא צריך את האקלים שלו, את המקום שלו, את האדמה שלו. אם אתה לוקח את הגפן ואתה שותל אותה במקום הנכון, אז במילא עושה את פריו כמו שצריך. אבל אם הגפן הזאת, אתה שותל אותה במקום הלא מתאים, אז במילא הוא לא עושה פרי. אם הוא עושה פרי, זה לא אותו פרי הרצוי. ככה מסביר רבי יהודה הלוי. כמשל, הנמשל לגבי עם ישראל. המקום הטבעי של עם ישראל לעשות את פירותיו, זה ארץ ישראל. בגלות, זה... שם אנחנו מאבדים את הייחודיות שלנו, את הכושר היצירתי המיוחד של עם ישראל, אנחנו, שם אנחנו מאבדים את זה. תוקף, כל אדם, אני מוכרח לומר, יש לו כישורים, כישרונות. להוציא את הכישרונות מן הכוח אל הפועל, כמו בחינוך, זה ידוע. על מנת שהילד יוציא את את הכישרונות שלו מן הכוח אל הפועל, הוא צריך בתנאים מתאימים. אם מהסביבה תומכת, האהבה, נותנים לו אפשרות להתפתח, להתקדם, מודדים אותו, תומכים בו וכל הדברים האלה, אז כל תוקף החיים בפרט, כל הדברים הכישורים והדברים הטובים שיש בו, יוצאים מן הכוח אל הפועל. אבל אם אתה לוקח את אותו ילד ושם אותו בתנאים גרועים, מקום קשה, אנשים קשים, כל הדברים האלה, בית ספר לא מתאים או משהו כזה, אז הוא לא נותן את פירותיו. אותו דבר בכלל. עם ישראל בארץ ישראל, שמה מתגלה כישוריו, כוחותיו המיוחדים, תוקף החיים, כל הדברים האלה מתגלים שם. מה? המפעל, כל המעשים, כל מה שאתה רואה. מישהו כאן הסתכל פעם, מתבונן מה נעשה היום בארץ ישראל, במפעל, בעולם העשייה. מישהו שם לב לזה? לא שמתם לב. אנחנו התרגלנו לכל דבר. תדעו לכם, ארץ ישראל היום, מבחינה מעשית, מבחינת ההתפתחות שלה, ההתפתחות בכל דבר, בחקלאות, בבנייה, בתשתיות, בהייטק, מה לא? כל מקום שאנחנו נוגעים, משהו, כל העולם באים ללמוד כאן, מה קורה כאן? אתם יודעים למה? בגלל המפעל. כאן מתגלים הכישורים שלנו, לא רק מבחינה רוחנית ומוסרית, אלא מבחינה לאומית. פתאום מתגלים כאן כוחות עצומים. מאיפה זה בא? החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל מגלה את כל הכישורים האלה. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. לפני הקמת המדינה הייתה השואה. עם ישראל בגלות, שהשואה זה הייתה שיא הגלות, כן? היה בשפל המדרגה. הוליכו מיליוני יהודים כצאן לטבח, והיינו חסרי אונים לחלוטין. חוץ מכמה מרד גטו ורשה, או במקומות שונים שמרדו כמה קומץ יהודים. 3 שנים אחרי זה, קמה מדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל, שחלקו היה מורכב מפליטי מחנות המוות, שבאו לכאן כשלדים. פתאום התגלה לנו צבא אדיר, שניצח 7 מדינות ערב. איך אומרים באגרוף? בנוקאוט. מאיפה זה בא כל זה? זה אותם אנשים, זה לא אנשים אחרים. רק החליפו מקום, מחליף מקום, מחליף מזל. פתאום איזה גיבורים, איזה חזקים, מעטים מול רבים. אני לא רוצה להיכנס לפרטים של אותה מלחמה, שהם היו באמת מבחינה צבאית, עם מטוסים וטנקים ותותחים, מה לא? ואנחנו היינו, כמעט לא היינו שום דבר. סטנים, אתם יודעים מה זה סטנים, אתם כבר לא יודעים. זה מין כלי כזה. שיורה משהו כמה כדורי. או רבי, אני עוד זוכר, אני הייתי בחרת בצבא, עוד בתקופתי, עוד היו רבים צ'כים. מישהו ירה פעם ברובי צ'כי, לא הראיתי. היו עושים בשביל לראות כדור. והיית יורה, היית אף אחורה. לא, באמת. אני זוכר במלחמת, איזה מלחמה, מלחמת, דווקא מלחמת יום כיפור, עלינו כאן בחזית של הירדן, לא היה מלחמה, אבל נתנו לנו מכונת ירייה, קראו לזה בזה. אם אינני טועה, מלחמת, זה, המכונה הזאת, מלחמת העולם, נדמה לי הראשונה, אני לא בטוח. זה היה משהו, לא היה לנו נשק, היינו ממש וכלום. וניצחנו את כולם. למה? תשאלו למה. סייעתא דשמיא. למה הייתה סייעתא דשמיא? ארץ ישראל. סגולתה של ארץ ישראל שמוציאה את הדברים מן הכוח אל הפועל. לא רק מבחינה מוסרית ורוחנית, אלא מבחינה צבאית, מבחינת גבורה, מידת הגבורה. העם הזה הוא עם גיבור. בתקופת התנ"ך, דוד המלך, ומלכי ישראל, וגוליאת, דוד וגוליאת, כל זה היו. זה מציאות היסטורית ממשית. והיום הכל חוזר. אנחנו חוזרים לאותה גבורה ויותר מזה. והיום, ברוך השם, יש לנו צבא הגנה לישראל. כל זה בסגולה של ארץ ישראל, שמוציאה מן הכוח אל הפועל את מידת הגבורה. אותו דבר גם את כל הדברים האחרים שציינתי. ההתפתחות הטכנולוגית, החקלאית, כל מה שאנחנו רואים כאן נגד עינינו, זה בגלל שאנחנו חיים בארץ ישראל ולא באוגנדה. למה אני אומר לא באוגנדה? אמרו, בוא נחליף, נחייב בו. היה מי שחשב ככה. והתוצאה היא כל התוצאה מן הכוח אל הפועל של הסגולה. וזה רק ההתחלה. למה? כי המהות של עם ישראל זה לא דווקא העניין הטכנולוגי, או העניין של ההתפתחותי, הכלכלי, הצבאי וכל זה. המהות שלנו, המייחד אותנו, זה דווקא העניין המוסרי, הרוחני. זה המהות, זה אברהם אבינו, אב המון גויים. וזה המהות המיוחדת לנו. ואנחנו בתחילת הדרך לגילוי אותה המהות הרוחנית והמוסרית, שהיא מאפיינת באמת את העם היהודי מאז ומעולם, מאז שיצאנו ממצרים וקיבלנו את התורה ועד היום. אנחנו במציאות כזו. אלא מה? שם לנו, חיכינו 2,000 שנה. חיכינו. אפשר לחכות עוד 3 שנים. עוד 200 שנה. אנחנו לא רחוקים. לא רחוקים מאותה גילוי העצום של סגולתה של ארץ ישראל מבחינה רוחנית ומוסרית. שארץ ישראל כביתי בתפילה יקרא לכל העמים. אנחנו מדי פעם מזכירים את הדבר הזה, שאנחנו ממש קרובים לאותה תקופה שכל העולם כולו יכבד אותנו. וגם יבקש סליחה דרך. לא רק יכבד. כל הנביאים מדברים על זה. שלא ירחק היום בדור שלנו, שאומות העולם יכירו תודה לנו ויגיד לעם ישראל, במקום כל מה שאתם חווים לצערנו הרב באנטישמיות ושנאת היהודים, כל זה יתחלף אדרבה בכבוד גדול שיתנו לנו. ונערו אליו מי? כל העמים. מי אומר את זה? הנביא ישעיהו. מה זה נערו? מה זה מלשון נערו? מה זה נער? מהר! מי שלא יבוא לארץ, יפסיד. נוהג לומר שכל הדרכים שבונים היום לירושלים, זה התחלת התשתיות שיבואו לכאן הסינים וההודים וכל זה. צריכים לעבור לה, לשנע אותם לירושלים. רכבת מהירה, כבישים רחבים, כל הדברים האלה. ודאי ובוודאי. זה לא רחוק. הדבר הזה לא רחוק מאיתנו. ומי שקצת יש לו מבט קדימה יותר אל העתיד, ומנסה לשחזר מה יהיה בעוד 50 שנה, בעוד 20 שנה אפילו. הדברים השתנו מקצה לקצה לטובה. גם היום זה לטובה, אבל לא רואים את זה. כי אנחנו באמצע של מסלול, איזושהי דרך, שבקצהו אנחנו נזכה לגאולה שלמה ולישועה שלמה. בוא נראה את הרב. הרב כאן מרחיב את הדיבור על הדבר הזה. כן, יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים, זה עולם העשייה, מה ששאלת, והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. לעומת זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. אתן לכם דוגמה. ספרות. יש לנו סופרים טובים מאוד, שכותבים שירים, ספרים, כל הדברים האלה. האם כתיבת הספרות כאן בארץ ישראל היא דבר שמייחד אותנו? לא. כל העולם כותבים ספרים. מה שמייחד אותנו בכתיבה וביצירה ספרותית זה עניין של הקודש, עניין של גילוי אור השם בעולם. זה בא ויבוא לידי גילוי היום בארץ. מישהו ראה פעם את ארון הספרים היהודי של היום? יש כאן ספרייה בבית מרש הישר. איזה שפע של ספרים. בדור שלנו לא שמים לב. כל יום ספרים, יצירות חדשות, ספרים בענייני רוח, בענייני תורה ואמונה והלכה. זה באמת שפע עצום. אנחנו כאן בתחילת התחלת המעיין, השופע, כבר עכשיו, מה זה ספרות? זה הבאה של אותם מחשבות קדושות, עליונות של לומדי התורה, שהם כותבים את הדבר, ואנחנו בתחילת הדבר הזה. ולא ירחק היום, וגם הנבואה תתחדש. תשאלו אותי מאיפה אני יודע. זה כתוב, חדש ימינו כקדם. מה זה כקדם? מבחינה יצירה רוחנית. החכמים אומרים שהנבואה שתהיה לעתיד לבוא, היא תהיה יותר מהנבואה של בית ראשון. לא יותר ממשה רבנו כמובן, אבל יותר מהנבואה של בית ראשון. וכל השפע הזה מתגלה בזכותה של ארץ ישראל, שאנחנו זוכים להגיע. זה מה שהרב אומר. היצירה הייחודית של עם ישראל, היא כאן מתגלה בארץ ישראל. וזהו עושר גדול לישראל, היצירתיות הזאת. אבל לא רק לישראל, אלא לאנושות כולה, לעולם כולו. החטאים, טוב, למה גלינו מארצנו? היו סיבות, ברוב עוונותינו גלינו מארצנו. החטאים שגורמים גלות, הם שמדליכים את המעיין העצמי. דהיינו, הדבר המייחד אותנו.
מה זה מדליכים?
מדליך, מלכלך. מלכלך. יש לנו מעיין עצמי. מה זה המעיין העצמי שלנו? כל דבר שנוצר מרוח הקודש. כמו שאמרנו, הנבואה, דברים, יצירות תורניות, כל הדברים האלה. אבל ברגע שצערנו הרב, בית ראשון, בית שני, אנחנו לא היינו בסדר. אז זה הדליח, זאת אומרת, גרם למעיין העצמי להיות דלוח, דלוח זה מלוכלך, כן, זה מה שגרם. הם שמדליכים את המעיין העצמי, והמקור מזיל הזלות מאות. מה שכתוב בתורה, את משכן השם תימא. וכשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי, שיש לישראל בסגולת האדם, אותו מתעלה, הכוונה מסתלק, אותו דבר, מסתלק, אז מה נשאר? אנחנו בכל בני אדם. וזה נשאר דווקא בגלות. והארץ מתחרבת, לא רק העם שיוצא לגלות, גם הארץ בעצמה מתחרבת ומשתוממת, אבל מה? חורבנה מחפר עליה. כמו כל דבר, אמרנו, הקדוש ברוך הוא בונה עולמות, הוא מחריבן. והחורבן הזה של הגלות, הוא מחפר על כל אותם חטאים. המעיין פוסק מלהזיל, והוא מסתנן כמעט כמעט, וההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך הצינור הכללי, הכוונה, הצינור הכללי דרך ההשכלה. התרומה שעם ישראל תורם למין האנושי, לא דרך הצינור של הקודש, דיינו דרך הנבואה והתורה, אלא התרומה בשטח המדע, הכלכלה, כל דבר כמעט. מישהו פעם עשה חשבון כמה פרסי נובל קיבלו היהודים מכל העולם.
23.
20? כמה עם ישראל בעולם, מבחינת אחוזים? פרומיל, כמה? כמה אנחנו? 12 מיליון, 13 מיליון, כמה יש בעולם?
7 מיליון.
יכול להיות, לא בדקתי, כן. כמה זה מבחינת האחוזים?
0.5.
טוב, מתמטיקאי? כמה סינים יש בעולם? כמה מהם קיבלו פרס נובל? נניח שפרס נובל הוא אובייקטיבי, הוא מודד מי שתורם באמת למין האנושי, כל מיני שטחי חיים. אין שום פרופורציה. זה מה שהרב אומר כאן. שיצאנו לגלות, אמנם איבדנו את הרוח הקודש והנבואה וכל הדברים האלה, אבל השכל, המוח היהודי, לא מפסיק לתרום לאנושות כולה, גם דרך ההשכלה הכללית, גם דרך אותן דברים כמו המדע והרפואה, ומה לא, שהראש היהודי לא פוסק להיטיב עם המין האנושי. זה מה שהרב אומר כאן. זה היה בגלות. אבל כשחוזרים לארץ ישראל, חוזר ויותר ויותר אותה הדבר הייחודי, דהיינו אותו רוח הקודש, אותה נבואה, תלך ותחזור, שהוא פזור בכל העולם כולו. כמו שנאמר, כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם, ושם אנחנו תורמים, למרות שאנחנו בגלות, עד אשר ההזלות התמועות הפרטיות מתפסקות, וחוזר כוח המקור לטהרתו. איך זה פוסק? מסביר כאן הרב, אז נמאסת הגלות לגמרי, כמו שהיום, נמאס ליהודים מהגלות. מישהו היה כאן בגלות פעם?
כן.
רבי יוסף תמיד מציין שם. נמאס לך מהגלות, נכון? נמאס מהגלות. באופן לאומי, אבל גם באופן פרטי, ויהודים קמו ועלו לארץ ישראל. והרי היא מיותרת הגלות. די, היא עשתה את פעולתה. הגלות, והאורה הכללית חוזרת היא להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו, ואורו של משיח המקבץ נידחים מתחיל להופיע. זה הדור שלנו, וכל בכי תמורים של רחל המבכה על בניה מתמתק על ידי שפעת תנחומים של מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי ישכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. ואנחנו שווים לגבולנו. לגבולנו לא רק מבחינה גיאוגרפית, אלא גם מבחינה מנטלית אנחנו חוזרים על עצמנו, מכל הבחינות. וזה רק ההתחלה. ולא ירחק היום, ובאמת, מלאר דעה את השם כמים לים מכסים, וכל באי עולם יכירו וידעו מה זה עם ישראל, מה תרומתו, מה יצירתו, והוא יממש את מה שנאמר כבר לאברהם אבינו, יהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמים, העמים. כן, כמו שנאמר לאברהם, אתה אב המון גויים. אב המון גויים, הכוונה אבא רוחני של כל האנושות כולה. מתי זה יהיה? מתי זה יהיה? אני שואל אתכם. מה אכפת לכם? אבל זה יהיה. אבל זה לא רחוק. אנחנו לא רחוקים מהגשמת ההבטחה האלוקית שתתקיים במהרה בימינו, כמו שאמרתי, ונזכה לאור חדש של ציון תאיר במהרה בימינו. אמן.